מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום לכם, בוקר טוב, עוד מעט תתחבר אלינו גם דוד חכם, יום שני בשבוע, אנחנו עם מהדורת הבוקר להיום. נעסוק הבוקר בכמה עניינים, מלחמה וגם פוליטיקה. אז יש מלחמה, ואתמול בערב מתקיים בירושלים כנס גדול של אנשי הימין, בהשתתפות לא מעט שרים וחברי כנסת, גם מהליכוד, אולי למורת רוחו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והכנס הזה עוסק בחזרה אפשרית לגוש קטיף. נתניהו השמיע בקולו, אמר בקולו במוצאי שבת את דעתו בפעם השנייה או השלישית מאז פרוץ המלחמה. לא, לא, אני לא בעד לחזור לגוש קטיף. דוד איתנו? טוב, מיד יהיה איתנו. בקיצור, אתמול בכנס הזה הצהרות של לא מעט שרים וחברי כנסת ואנשי ימין בכירים בעד החזרה לגוש קטיף. ובאופן מפתיע, לפחות אותי זה הפתיע, כי ככל שאני זוכר למפלגות החרדיות...
בוקר טוב.
או, הנה דוד, בוקר טוב, מה נשמע?
בוקר טוב, בסדר, ברוך השם.
התחלתי לדבר על גוש קטיף, והכנס אתמול בירושלים, והמפלגות החרדיות לא היו, ככל שאני זוכר, בעד הקמת יישובים יהודים בעומק יהודה ושומרון, גרים שם, גרים בביתר, במודיעין עילית, בתל ציון, בעוד מקומות, אבל לא זכור לי שהמפלגות החרדיות קידשו איזשהו מאבק או עשו פעולות אקטיביות להקמת יישובים יהודיים בתוך, מעבר לקו הירוק, נקרא לזה ככה. ואתמול התייצב שם בכנס הזה שר הבינוי והשיכון, איש אגודת ישראל, נציג חסידות גור, ואומר את הדברים הבאים, אני רוצה שנשמע ונתהה כמה תהיות.
המלחמה הבאה אנו נמצאים נכפתה עלינו בעקבות הטבח הנורא. אתמוך בידי ממשלת ישראל לתקן את העוול הנורא ולשוב לגוש קטיף וחבל עזה, שהיה מקום יישוב יהודי מקדמת דנו. יישוב גוש קטיף מחדש יצרוב תודעה בקרב האויב ויגביר את הביטחון של אזרחי ישראל. צריך כמובן לדאוג למרכיבי ביטחון שיגנו על התושבים, אך אי ספק שחידוש היישוב היהודי במקום יהיה תיקון עוול היסטורי שיסייע בהגנה על עם ישראל וארץ ישראל. אם אכן ממשלת ישראל תקבל כזו החלטה, הרי כשר הבינוי והשיכון אפעל כדי ליישם את החלטת הממשלה ולסייע בשום של חבל הארץ הזאת ולחדש ימינו כקדם. תודה רבה לכולכם, ערב טוב.
זהו שר השיכון, שר הבינוי והשיכון, הרב יצחק גולדקנופ אמש בבנייני אומה בירושלים, כותרת של הכנס הזה, התיישבות מביאה ביטחון. ואני שואל, מה קרה לגולדקנופ שפתאום הפך להיות... איש, לא יודע, הוא בימין, הוא בגוש הימין, אבל זה ימין ימין.
ממה הוא שונה מהרב מאיר פרוש, למשל, ששמענו אותו כמה פעמים מתבטא בדברים הללו? גם בשס היו מתבטאים בדברים הללו. אני לא
שמעתי, לא שמעתי, לא שמעתי את שס מדברים על חזרה לגוש קטיף.
תשמע, אני לא יודע,
אני לא נגיד, לא, שלא ישמע, לא, זה... אני מדבר עכשיו על האידיאולוגיה, על ההשקפה החרדית. אני לא מדבר עכשיו על ימין ושמאל במובן הקלאסי של המילה הזו. לא, אני לא...
תגיד, יש אדם חרדי שלא כאב לו הגירוש מגוש קטיף?
ברור.
יש אדם חרדי שלא סיבות. התנגד לגירוש מגוש קטיף? אתה מדבר עכשיו כאילו הסיפור הזה של גוש קטיף לא נוגע אלינו.
דוד,
לא
אני הייתי בגירוש שמה, הייתי כמה וכמה ימים, כשירדתי לסקר את הגירוש הנוראי הזה, ראיתי את זה בעיניים, ממש, לכל אורך הימים של הגירוש, וזה כאב לי כמו שזה כאב להרבה אנשים אחרים, לא כמו שזה כאב לאלה שפונו, כי אי אפשר להרגיש את מה שהם באמת הרגישו.
אז למה אתה בדיוק תמה על האמירה הזאת של גולדקנופ?
כי אני לא, שוב, אני לא מדבר נגד החזרה לגוש קטיף, כי אם החליטו שצריך לחזור, שיחזרו. אני לא בצד של בעד או נגד. לא זכור לי שהמפלגות החרדיות אי פעם קידשו את הנושא הזה. כנושא שהוא חשוב, כנושא שהוא אידיאולוגי והשקפתי שחוזרים, שמקימים יישובים יהודיים ביהודה ושומרון. זה, וחבל עזה, לצורך העניין, מה שפעם היה ישע. זה מה שאני תמע. אני שואל שאלה. אולי לגולדקנופ יהיה הסברים, אם הוא יהיה פה לדבר גם.
טוב, אתה יודע, בכל זאת נאום כזה או אחר של הרב גולדקנופ או של אחרים, לא אומר שהמפלגות החרדיות קיצו את העניין הזה, אבל טוב שהוא ביטא את עמדת המפלגות, או המפלגה החרדית, בעניין הזה של חזרה לגוש קטיף. אני חושב שאם תעשה עכשיו סקר, כן, סקר זריז כאן ברדיו, ואתה תגלה שרוב רובו של הציבור שמאזינים לי ולך עכשיו, בעד ההתיישבות מחדש בגוש קטיף. מה אתה אומר על זה?
בוא נבדוק. יכול להיות. שוב, אני אומר דעתי אגב. לא אמרתי דעתם של המאזינים, ודיברתי גם כן על... אתה יודע מה? להגיד האידיאולוגיה החרדית, או השקפה לפחות שאני גדלתי עליה. מה שאני גדלתי שמה? עליה.
שלא צריך להתיישב בחדש בגוש קטיף? נגד
לא,
ההתיישבות?
לא הייתה אידיאולוגיה כזו פעם. אני לא חושב שאנחנו צריכים לנהל את המלחמות
מוזמן,
האלה.
הנה אתה מוזמן לעשות כאן סקר, ואתה תקבל מיד את העמדה של הציבור. אני מוכן לומר לך שרוב רובו של הציבור בעד הדברים האלה שגולדקנופ אמר אתמול, ומסכימים עם הדברים שלו לחלוטין. רוב רובו של הציבור שמאזין לי ולך עכשיו, שכידוע הוא ציבור חרדי לחלוטין.
כמעט כולו, כן. בוא נריץ סקר. אתם יכולים להתקשר עכשיו, 039-039-039, שלוחה 3, אם אתם בעד חזרה לגוש קטיף, הקישו 1, אם אתם נגד, הקישו 2, פשוט מאוד מאוד. 039-039-039, שלוחה 3. 1 זה בעד, 2 זה נגד. ובואו נראה מה המאזינים שלנו חושבים. אבל שוב, גם אם הרוב בעד, אני... עדיין דבק בעמדתי, שזה לא עניין של המפלגות החרדיות.
אתה עדיין נגד הרוב.
אני לא, אני עדיין חושב שזה לא עניין של המפלגות החרדיות.
אתה תראה איזו השתתפות אדירה תהיה עכשיו בסקר הזה שפתחת. אתה תראה איזו השתתפות אדירה תהיה עכשיו בסקר שפתחת. ואתה גם תראה שרוב גדול של הציבור בעד הדברים הללו שגולדקנופ אמר אתמול. ואני חושב שכולם מסכימים עם הדברים, עם הדברים שהוא אמר. לא נוח, לא נעים, הכל בסדר. אבל זו עמדתו גם של הציבור שמאזין לך ולי.
טוב, יכול להיות. אני עדיין סבור שזה לא עסק שלנו, אנחנו לא צריכים להתעסק עם הדברים האלה. עוד לפני שאנחנו דנים בשאלה אם זה נכון לדבר על זה בשלב הזה של... לא של המלחמה, כמו שצריך... טוב, אתה יודע מה, לא, אני לא אגיד את מה שרציתי להגיד, כי זה מתכתב קצת עם האג'נדה השמאלית של הימים האלה, אבל אני לא בטוח שזה הדבר הנכון בתקופה הזו. זה כן.
טוב, בוא נראה.
טוב, אנחנו נעסוק גם בזה, נדבר עם אחד המשתתפים שמה אתמול, ובעוד ביתים שקשורים למלחמה, ו... אתה יודע שיש עוד חודש, פחות יומיים, בחירות מוניציפליות?
האמת שזה, מה זה פחות מעניין את גם את הציבור, אני חושב שגם אותך וגם אותי.
הייתי גם על זה עושה סקר, אם זה מעניין פחות או לא, אבל לא משנה.
זה פחות מעניין את הציבור, כולם עסוקים עדיין במלחמה ובתוצאות שלה ובהשלכות שלה, ובאם תהיה עסקה שאומרת עצירת המלחמה והשבת החטופים הביתה, פחות מעניין את הציבור הסיפור הזה של הרשויות, אבל אתה יודע מה, גם לזה צריך לתת במה, כי בכל זאת זה מתקיים.
זה קורה, בדיוק, אלה חדשות מה שנקרא. טוב, אנחנו יוצאים לכותרות, בינתיים ניתן עוד שתי דקות אפשרות להשתתף בסקר הזה, 039-039-039, שלוחה 3, 1 אם אתם בעד, מה שאמר גולדקנופ אתמול, בעד חזרה לגוש קטיף, 2 אם אתם נגד. כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, ואלה הכותרות לבוקר זה. קבינט המלחמה התכנס ערב לדיון בעסקה לשחרור חטופים, זאת לאחר הפסגה אמש בפריז. על פי העסקה המוצעת, תונהג הפסקת אש בת חודשיים בעזה, ובמהלכה ישוחררו 100 חטופים. ראשונים ישוחררו פצועים, נשים וילדים, לאחר מכן גברים וחיילים. פעילות הלילה בעזה, על פי דיווחים פלסטינים, צה"ל ביצע לילה פשיטות ליד בית החולים שיפה, בו פעלו הכוחות בעיקר בתחילת המלחמה. הפעילות לוותה בסיוע משמעותי של חיל האוויר. חיזבאללה שיגר הלילה שני טילי נונטט לעבר מוצבי צה"ל בשומרה שבגליל המערבי. לא היו נפגעים. צה"ל הגיב בירי ארטילרי לעבר מקורות הירי. הלילה גם ירי לעבר אשקלון זמן רב לאחר שקט יחסי באזור. הפלסטינים מדווחים על אדם אחד שנהרג בפשיטת צה"ל במערב לג'נין. במקום גם התנהלו חילופי אש בין חמושים לבין כוחות צה"ל. הניו יורק טיימס חושף הבוקר תחקיר ממנו עולה כי לפחות 3 עובדי אונרה סייעו למחבלים של חמאס לחטוף ולרצוח ישראלים בשבת השחורה בשמחת תורה. באיראן מכחישים כי אנשיהם תקפו את הבסיס האמריקני בגבול בין ירדן לסוריה. בתקיפה נהרגו 3 אנשי צבא אמריקנים ונפצעו 34. כתבם של צהל התרסק בשטח פתוח סמוך לרחובות בשל תקלה טכנית. לא היו נפגעים והתקרית הזו מתוחקרת. ועדת הכנסת תדון היום בהדחתו של חבר הכנסת עופר כסיף שהצטרף לתביעה כנגד ישראל בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. התחזית היום גשום מדי פעם, ובלילה הגשמים התחזקו והתפשטו לכל אזורי הארץ. זהו זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:13. אלה הכותרות.
תודה לך ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו, העורך קובי סגל, מוטי קופפר, הטכנאי שלנו, אנחנו מתחילים. שמונה ועשרה, אתה רוצה תוצאות?
כן, מעניין אותי.
ייקח לי דקה לנתח את זה. בינתיים בוא נדבר עם קובי פינקלר, פרשננו לצבא וביטחון. שלום קובי, בוקר טוב.
בוקר אור, שלום לכם גם כן.
מה שלומך?
בוקר טוב.
בסדר, ברוך השם טוב.
ברוך השם. טוב, מה קורה במלחמה?
המלחמה הולכת בעצימות של ביומיים שלושה הקרובים, ואז... אז נתחיל לעשות פשיטות, ואז נתחיל לעבוד במסגרת שעובדים בה ביהודה ושומרון. זה באשר לעזה. באשר ללבנון, אני מניח שיש קורלציה בין עזה לבין לבנון, לבין עסקאות למיניהם, אם תצנה. אבל תמונת המלחמה בעזה זה שכרגע יושבת לאוגדה בחלק צפוני של רצועת עזה, כדי להתכונן ולתכנן ולפשוט על כל מיני מרחבים שמהם או משגרים או יודעים שיש שם עצימות של מחבלים, לא על כל מחבל ירדפו, זה אפשר להבטיח מראש. מה שעיקר הפעולה של צה"ל במרחב שמה שנקרא מסדרון, הקטע שחוצץ את רצועת עזה לשניים, בהבנה הישראלית בין בארי לבין הים, שם יושבת לקבוצה הגדולה מאוד של חיילים, קבוצה גדולה מאוד של כוחות, כדי למנוע מעבר של פלסטינאים מדרום לצפון, וכל מה שאנחנו רואים בתמונות למיניהם, שווקים שם ותפוחי אדמה וטוטים ועגבניות בחלקה הצפוני של קבוצת עזה, זה אותה קבוצה שנשארה שם, בין 100 ל-150 אלף איש פלסטינאים לא עזבו את האזור הזה. ולכן מדינת ישראל, צה"ל, לפי ההסכמים הבינלאומיים, הדין הבינלאומי, צריכים לתת להם אמצעים מנותרים, לכן גם לשם נכנסות מסעיות, אבל אין פלסטינאים, כך לפחות לפי ההבטחות שלהם, לפי מה שאתה שומע בשטח גם מהלוחמים וגם מהאנשים אחרים, גם תצלומי לוויין אפשר לראות זה, לא עוברים מדרום לצפון, ועיקר הפעילות היא כרגע במרחב חאן יונס, כבר חוזרים עליה כמה וכמה ימים, אבל זה באמת ככה. ישנו משפט ביהדות, אנחנו מכירים אותו כולנו, מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננים. אז אחרי האסון הכבד של 21 הלוחמים בשבוע שעבר, עושים את זה בצורה הרבה יותר מדודה, אני אומר את זה ביושר, הרבה יותר איטי, הרבה יותר מדוד, ולכן גם התיאורים הללו ששמענו אתמול מהעיתונות האמריקאית על 80% מהמנהרות שלא פוצצו או לא שמודו, אין באמת מישהו בעולם, לא בצד הישראלי, לא בצד העזתי, בוודאי לא בצד האמריקאי, שיודע בדיוק כמה מנהרות יש שם מתחת לרצועת עזה. זה לא דבר שממופה בצורה מסודרת, כי כל ארגון יש לו את המנהרה שלו, לפעמים כל מפקד חטיבה מבחינתם יש לו את המנהרות שלו, אף אחד באמת לא יודע את הכל, זה לא דבר שרשום. אצל הנאצים, אם אך שומע מהיר, רושמים כל דבר. גם היום ראש אקה, אם יעשה לחיצה להבדיל אלף אלפי הבדלות כמובן, ילחץ על אלף, על אקסל מסוים, הוא יודע בדיוק כמה חיילים יש לו באותו שנייה, נכון לעכשיו, ל-8:13 דקות. זה לא אותו דבר בארזה. לכן מה שמדברים על ה-80%, יש מנהרות שמחברות בין בית של מפקד כזה לבית מפקד אחר, בין בית של מישהו לבין המשגירים שהיו מוטמנים בחצר. לכן המצפרים האלה לא של ה-90% מהרקטות שלהם, הם לא מוחלטים, כי גם אתמול בערב שיגרו לאזור מרחב אשקלון וגם אתמול אחר הצהריים לאזור זרות. יש להם את היכולת עוד, היא לא בכמות שהייתה בהתחלה, זה לא עשרות אלפים, אבל את היכולת ישנה. לכן צריך לקחת בחשבון כל מה שאנחנו רואים, 80%, 90%, 20%, יש מספרים מדודים. הרגנו להם 10,000 מחבלים, זה מדוד. יש לכל אחד את תעודת הזהות שלו. כמה קבורים מתחת
האדמה? 10,000 מתוך לא כמה, יודע. קובי? 10,000 מתוך
סדר,
כמה?
סדר גודל שמתוך 30,000, אבל שוב, המספרים האלה לא... נכון, אבל גם בתוך השליש אפשר להסתכל על הכוחות, גם בצהל, שוב, אני לא רוצה השוואות בין מקום למקום, בין יחידה. אתה לא משווה בין לוחם מגלן לבין מישהו שנמצא בקריה, מגיש קפה או תה, או עושה עבודה חשובה ככל שתהיה. לכן גם כאן, גם בתוך המחבלים, ישנם את כוחות הנוח'בה מה שהיה להם, את כוחות העילית שלהם, היחודות יותר טובות, כולל הגדוד הרביעי הזה שמפורק ממש ביומיים הללו, האחרונים, ויפורק תוך יומיים. ואז נשיג שליטה מבצעית. זה לוחמים, מחבלים, שקצת יתאמנו יותר טוב.
טוב.
זאת תמונת המצב אשר לעזה.
כן, ואיך שזה נשמע, לפחות מהרישה של הדברים שלך, זה שהמלחמה בדרך ל... איך נאמר?
בעצימות הזאת, נכון.
בעצימות נמוכה מאוד מאוד מאוד.
נכון. נכון.
לא, כי אם אין טעם להישאר בעצימות הגבוהה, אז למה? אתה אומר שבתוך יומיים שלושה בעצם לא, נפרקו פשוט, לסיפור הזה
פשוט
שם.
פשוט צריכים לחזור לגוש קטיף, אז צריך פחות מלחמה אולי.
טוב, נו, עזוב את הדברים האלה. לא הייתי מציע לך להיכנס אליהם יותר מדי. פוליטיקה, פוליטיקה, פוליטיקה. בסדר, נו.
טוב, אוקיי, צפון אמרנו גם כן. בקיצור, הכל באווירת חורף, הכל כפו כזה. בדרך לשם, להקפאת העניינים.
כנראה, כן. גם מזג האוויר עושה את שלו. גם הלוחמים שהיום הם מסיימים 115 יום עם... תשמע, דוד, אני יכול לספר לדוד, כי בצלאל מכיר את הסיפור הזה. אני פוגש בשלשום, ברעננה. אני פוגש לוחם, מילואים, מפי, עם 5 ילדים, השתחרר אחרי... לא, בא לחופשת שבת, לא השתחרר עוד אחרי 115 ימים, והוא רואה לידי... הולכת אישה, לא רחוק ממני, הולכת אישה, נוסעת אישה עם כיסא גלגלים, בוגרת, והוא עוקף את ה... הוא עובר לצד השני, ואני אומר לו, מה קרה? הוא אומר לי, אתה לא מבין, בראש שלי, עדיין אני בתוך הזו, שזה יכול להיות מטען חבלה ממולכד. אתם לא מבינים כמה הדברים האלה משפיעים, וזה בחור, לא ילד קטן, עם 5 ילדים, המראות הללו והתחושות הללו וה... הנפש שנפגעה היא מאוד משמעותית, ולכן גם את זה צריך לקחת בחשבון. אז ייקחו את הפסק זמן הזה, יערכו מחדש וימשיכו הלאה. זה לא נגמר.
הבנתי. טוב.
ונקווה שיסתיים בטוב בסופו של דבר. פרשננו לענייני צבא וביטחון. תודה רבה.
אתה רוצה תוצאות?
כן, תוצאות.
מה אתם מעריכים?
לא, כי אמרת שזה פוליטי, ואמרת שזה לא מעניין אותך, אבל הנה, רוב הציבור, אני מניח.
נו, מה אתם חושבים?
אתה יודע, הציבור אומר את דברו בכל רב.
דוד אומר שהרוב בעד...
ואני לא יודע את התוצאות עדיין. כן, אני לא יודע את התוצאות עדיין.
תנחש.
80-90% בעד התיישבות בחזרה מגוש קטיף.
מה אתה חושב, קובי?
זאת דעתי.
עשה לכם סקר. לא מה אתה חושב, מה נראה לך שהציבור...
סקר על הסקר, אתה אומר.
סקר על הסקר, כן, קצת מתח.
הציבור זה משהו אחר, אני רואה את האנשים שהיו שם.
טוב,
אלה האנשים שלא
היו שם. כן, האנשים שהיו שם. אנחנו שאלנו את המאזינים החרדים שלנו, מה הם חושבים, האם נכון כל ההתעסקות בזה עכשיו, האם הם בעד לחזור לגוש קטיף. אני לא מאמין שיש מישהו מהמאזינים שלנו שהולך לגור שם, אבל בסדר.
נכון, וגם לא מישהו חושב באמצע מלחמה, באמצע ש-200 מטר משם נהרגים חיילים, זה הזמן לעשות את זה, אבל עכשיו.
נכון, נכון. טוב, כמעט. כמעט 1,000 השתתפו בסקר הזה, 92% בעד, 8% נגד.
בבקשה, בבקשה. זה טוב תמיד, אתה יודע, לכוון לליבו של הציבור.
אין שום בעיה.
אני חושב שזו תוצאה
אידיאולוגית, אמירה אידיאולוגית שאמרתי.
שזו תוצאה שמדברת בעד עצמה, והיא גם קשורה אולי למרואיין שמיד איתנו על הקו. אתה יכול לשאול אותו
להתייחס לנושא הזה. כן, נכון, אמרת שהוא לא היה שם, אבל אני שוב אומר את העניין השקפתי כפי שאני רואה אותו, ומאזיננו חושבים אחרת, וזה בסדר גמור.
כן, אתה חושב כמו אותם 8%, ו-92% חושבים כמוני, או שאני חושב כמו אותם 92%.
תמיד המיעוט צודק.
טוב, בסדר.
מה? הימין היה פה עם מיעוט הרבה מאוד שנים, הוא תמיד צדק, הוא עובדה שהוא צדק.
אז אתם יכולים ככה להצדיק גם את השמאל, אתה יודע, גם השמאל פה הוא מיעוט. תצדיק אותם, הוא תמיד צודק.
קובי פינקלר, תודה.
בוקר טוב.
שורות טובות. חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. אני מצטער שאני מפריע לשיחה שלכם.
לא, אתה לא מפריע, אתה עכשיו נכנס אליה.
רצינו ללטש את העניין הזה כדי שאנחנו נפתח איתך את הרעיון.
ולא היית, לא היית אתמול בכנס בעד גוש קטיף. אתה נגד?
איפה הייתי אתמול?
בערב, אינני יודע, לא...
איפה הייתי אתמול? הייתי בהתיישבות אתמול, ביקור ניחומים. הייתי בקרני שומרון. הלכתי לבקר את משפחת סוקול ומשפחת ביסמוט, ששקלו שאיבדו את יקיריהם, את הבנים, שלחמו למען המדינה שלנו, כן, למען ההגנה שלנו, ומה ששמעתי שם, במהלך השיבה, בשתי העם, בסוכת האבלים, במשפחה אחת ובבית של המשפחה השנייה, זה להמשיך את המלחמה הזו בעצימות גבוהה, לנצח את המלחמה הזו, למען המדינה שלנו. אז דעתי על ההתיישבות היא מאוד מאוד ידועה. אתה מדבר עם אדם שמחזיק קרן בעלי בחיים הפרטיים שלו, אז אני חושב שאני לא עובד כאן במבחן. זה דבר גם עם אדם שב-2005, כאשר היה שגריר במאוריטניה, ראה את התמונות המאוד מאוד 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 קשות של הגירוש, אז לכן אני חושב שדעתי ידועה. אבל, אני חייב להגיד לך שהיום, כאשר אתה במלחמה, אתה לא הצבע הכתום או הצבע הכחול כפי שהיה ב-2005. אנחנו צבע אחד. צבע של הדגל שלנו, כולנו עובדים אחרי הצבא שלנו, כולם מצפים מהצבא להכריע את המלחמה הזו בצורה הכי ברורה, כולנו לא רוצים אפילו לחשוב, לעלות על הדעת, שיקבלו כל הנחיה כלשהי להפסיק את העצימות הגבוהה של הלחימה הזו, אני חושב שבזה אם תעשה סקר עכשיו, אם תעשו סקר עכשיו, אני חושב שאתם תקבלו תוצאה של 99.9% בעד.
ללא ספק בכלל, השאלה היא מתי לעצור?
מה זאת מתי לעצור? כאשר אתה משיג את מטרות הלחימה, תראה, יש את הלפני ויש את האחרי השבעה באוקטובר, ולכן אני אומר, מה אחד הדברים? זאת אומרת, קודם כל אתה נלחם, ואחרי השבעה באוקטובר דברים לא יהיו אותו דבר, כולל רצועת עזה, היא לא תראה אותו דבר, זה שיהיה ברור, לכן גם הגינו השר שיקלי, חבר הכנסת סעדה וחבר הכנסת דנילו, זה יחד איתי, אנחנו הגינו באמת תוכנית של יום שאחרי, שהתוכנית הזאת היא בכלל לא קונטרוברסלית, התוכנית הזאת היא צבאית, יש בה פרימטר, זאת בינינו לבין הרצועה, שבה אנחנו כמובן אחראים על הביטחון, תושבי עזה, זאת אומרת, לא חוזרים בכלל לצפון, לא חוזרים כרגע, ובתוך עזה עצמה, יהיה לך את הפרוסדור הזה, במקביל לרפיח, כדי למנוע את אותן הברכות שאנחנו מגלים עכשיו. זאת אומרת שאתה כן צריך לחשוב על היום שאחרי, אבל למה הזכרתי את זה? כי בנושאים אחרים קונטרוברסליים זה לא הזמן, יש מלחמה עכשיו. עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר אחד, ופה אני רוצה הבוקר, באמת, אתה יודע, אני בא מעולם התקשורת, ואני רואה את ההתנהלות הכל כך צבועה, הצביעות הבוטה של התקשורת הישראלית, רוצה לומר, אותם אלה שאומרים, איך לא דנים ביום שאחרי, הם אותם אלה שמבקרים את אלה שאתמול היו בכנס. זאת אומרת, אלה, מה בעצם אני רוצה להגיד? שאם היום אתה חושב, כאילו, על שתי מדינות, כי ישראל ופלסטין, אתה נאור. אבל אם אתה חושב על התיישבות קדושה יהודית, אז אתה חשוך. את המשוואה הזו צריך לשנות.
אבל בועז ביסמוט, חבר הכנסת ביסמוט, את הסיפור הזה עם התקשורת אנחנו לא נצליח לעצור, אנחנו יודעים לאיפה היא שייכת. כלומר, רוב כלי התקשורת, רוב האנשים המשדרים בתקשורת לא מסכימים לא עם בועז ביסמוט ולא עם הליכוד.
אני רואה את ההתנהלות מהבוקר, אני רואה את כל השערים של כל העיתונים, ואת התמונות כאילו אתמול, כאילו אתה יודע איזה פשע הם עשו, וזהו זה, וכל העולם עכשיו ראה את זה, ורק על זה ידבר. לא, התיישבות זה לא מילה גסה, אבל מה אני כן אומר? שעכשיו זה לא מעניין אותי פוליטיקה, לא מעניין אותי ימין, לא מעניין אותי שמאל, לא מעניין אותי חרדי, או לא מעניין אותי חילוני, כולם יקרים לי, ולכן היום אני במלחמה, בתוך הטנק בעזה, שכבר בפנים, ובתוך הטנק שיכנס, לא יודע בדיוק מתי זה יקרה, אבל זה יקרה, בצפון יהיו כאלה שחושבים ככה, וכאלה שחושבים ככה, לא הזמן, עכשיו אחדות, 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 אבל אתה כן מדבר עם אדם שלא מתבייש להגיד שההתיישבות יקרה לו, ולכן אני אומר, אם עכשיו אתה מדבר איתי על מדינה פלסטינית, אני פשוט אפסיק את הרעיון, כי פשוט זה הדבר שהוא, מעבר לעובדה שזה לא נכון, זה גם מסוכן, זה
דבר שהוא גם מסוכן, אני אומר, אתה רוצה מזרח תיכון יציב, איך אתה יכול בכלל לדבר על זה? אבל למה כאשר מיד מדברים על התיישבות יהודית, מיד פגעת בביטחון ישראל וכו' וכו' וכו'? לא, הדבר הזה צריך להפסיק.
לא, צריך לעשות פה, לא, צריך לעשות פה הבדלה, חבר הכנסת ביסמוט. יש, אני לא מקבל לחלוטין את הנרטיב של השמאל, כפי שעכשיו אמרת בספר של הדברים שלך, אבל יש, כן, לקיים דיון, הוא מותר וצריך לפעמים גם לקיים דיון, באידיאולוגיה של הדבר, האם זה נכון, לא נכון, כן או לא, כן עכשיו, לא עכשיו, ולא בהקשרים של אם אתה מדבר על לחזור לגוש קטיף, אתה אוכר ישראל ומשמיד את ביטחון ישראל. לא, לא, לא בשפה הזו בכלל. אבל מותר לקיים דיון בעד או נגד לגור בידה ושומרון.
אבל זה בדיוק מה שאומר לך חבר הכנסת ביסמוט. הוא אומר שברגע שאתה עונה לאותם אנשים, לאותה תקשורת שאומרת בוא נדון על היום שאחרי, ואתה אומר עמדה הפוכה מהם, הם אומרים עליך שאתה חשוך ולא נאור.
יפה, לזה בדיוק התכוונתי, ותודה רבה שהבהרת.
יופי.
טוב, אני רוצה להתייחס ברשותך חבר הכנסת ביסמוט, דווקא למכתב שאתם כתבתם, קבוצת חברי כנסת בליכוד לראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון יואב גלנט. תעצרו את העברת הסיוע ההומניטרי בעזה שמאפשר בעצם לחמאס להשתקם כריבון ברצועה. ולמה דווקא אותך אני רוצה לשאול על הדבר הזה? כי אתה מכיר את היחסים בין ישראל לבין ארצות הברית, ואתה יודע שכל העברת סיוע ההומניטרי הזו לרצועת עזה היא רק בגלל שארצות הברית דרשה וקיבלה. אז למה בעצם אתה חושב שראש הממשלה נתניהו צריך למנוע את הסיפור הזה?
לא, אז צריך לחדד, צריך לחדד. תראה, הסיוע ההומניטרי, אני יודע היטב מה העולם מצפה מאיתנו והלחץ, וגם אנחנו, אתה יודע, אנחנו מדינת ישראל, ואנחנו לא במלחמה נגד עם, אנחנו לא במלחמה נגד אזרחים, אנחנו גם במלחמה נגד טרור, נגד טרוריסטים. זה שצריך להזכיר מבלי לפחד מהג או מאף אחד אחר, שבגל השלישי שחדר לפה בשבעה באוקטובר היו אזרחים, זה שב-2006 65% מאזרחי עזה הצביעו בעד חמאס ביודעם שזה שולל את קיומי, וכאשר הם מכירים היטב את האמנה של חמאס, צריך גם כן להגיד, אבל אני לא נלחם נגד אזרחים, אני נלחם נגד מחבלים. לכן הכנסה של אוכל או מים, לי באופן אישי, אני חושב שאולי היינו צריכים לעשות את זה קודם, מוקדם יותר לא להכניס בכלל, אבל זה נקודה אחרת, זה שיח אחר. אבל לא ייתכן, לא ייתכן שחמאס היום, למעלה מי, זאת אומרת, אנחנו תראה 7 באוקטובר, אנחנו כבר רואות אותו, מסיימים את חודש ינואר, לא ייתכן שחמאס עדיין מחלק, עדיין יש לו גישה לכל הציוד ההומניטרי, למסעיות שנכנסות לעזה. לא ייתכן יותר מזה שאותם ארגונים שמנצבים את הסיוע ההומניטרי, הם בעצם משתפי פעולה. אלה דברים שהם בלתי מתקבלים על הדעת. אם אתה רוצה למוטט את השלטון, את שלטון חמאס, את כל האחיזה, אפילו האזרחית של חמאס בעזה, מתחילים מזה, זה א' ב', זה א' ב', ולכן המכתב הזה משוגר, ולכן לא צריכה להיות קונטרדיקציה או סתירה בין סיוע הומניטרי שלוחצים עליך, ואם תרצה, זה מטבע לסוחר כדי להמשיך את הלחימה, לבין העובדה שאני רוצה למוטט את חמאס. אני לא יכול מצד אחד להילחם כדי למוטט אותו, ומצד שני, לאפשר לו להמשיך לחיות. נקודה.
טוב, כלומר, לדעתך לצהל הייתה את האפשרות, או יש עדיין את האפשרות למנוע מכך שאנשי חמאס בלי נשק עכשיו מחלקים את אותו ציוד או סיוע הומניטרי שם בתוך רצועת עזה ומתחזקים? יש דרך למנוע את זה?
קודם כל שיהיה ברור, צהל יכול הכל. קודם כל המילה לא יכולים, זה לא קיים. אתה יודע, אנחנו ככה חונכנו 148, אנחנו מסוגלים לכל דבר, ואתה יודע, זה שאולי יש כאלה ש... לא יודע אם מסתירים את זה, אבל מטשטשים את זה. צהל מנצח היום בעזה. צהל מנצח, אתה שומע את החיילים, אתה רואה את כל הרשתות, צריך להיכנס לרשתות כדי לראות את החיילים שלנו ואת ההישגים שלהם. אם אנחנו מחליטים דבר שכזה, בוודאי שהחיילים יכולים לבצע. שוב אני אומר, מיטוט חמאס היא לא מילה גסה, מיטוט חמאס זה צורך השעה, אני כן ממשיך להגיד את זה, יש כאלה שמטילים דופי בכלל באמירה הזו, היא נכונה, היא צודקת והיא תהיה, ולכן צריך לפעול בנדון, ולא יעלה על הדעת, כן, לא יעלה על הדעת, שלחמאס יש עדיין גישה או יכולת להחליט מי מקבל, מתי מקבל, איך מקבל. לא ייתכן, אתה מבוטט את חמאס בכל דרך אפשרית. ודבר נוסף, זה גם הזדמנות להגיד, כאשר אומרים דרג מדיני, דרג צבאי, אין דבר כזה. קודם כל, אין דרג צבאי, אלה טרוריסטים, זה לא צבא. ודבר שני, דרג מדיני מבחינתי, זה בדיוק, זה אותם טרוריסטים כמו אותם אלה שמחזיקים בנשק. לכן מבחינתי, כל אלה, כל מנהיגי חמאס, דרג מדיני ודרג צבאי, אני מבחינתי, אלה מתים על שתיים.
טוב, שאלה נוספת ואולי אחרונה, אני מבין שהיום מגיע הנושא של הדחת עופר כסיף לדיון בכנסת?
תראה, מ-2006 לא התקיימו...
רגע, זה קורה היום, זה קורה היום, אני צודק?
כן, כן, זה קורה היום, כן, אני חושב שיש בו 85 חתימות. תראה, עופר כסיף נואם במליאה, כשמאחוריו בנימין זאב הרצל, דגל ישראל,
זה אינסטיטוציה, זה סימבול כנסת ישראל. עכשיו, זה אדם שתמך צידד בדיון באג. הוא צידד, לא עוד בדיון, הוא צידד בתביעה של דרום אפריקה. אתה, חברך, זאת אומרת, דוד בצלאל ובועז, משתייכים לעם שמבצע רצחה מבחינתו, שזה מזעזע. עכשיו, הצער היחידי שיש לי כלפי אופר כסיף, זה שאין כרגע בחירות לפרלמנט הפלסטיני לפי דעתי מ-2006, ניקים דומני, כי הוא יכול היה בשקט להיבחר שם. למה לא להיות בכנסת ישראל, מקומו שם?
טוב, השאלה אם בסוף זה יעבור... לא, השאלה אם זה רק יעבור בכל השלבים הסופיים, כי מן הסתם זה יגיע לבגץ, ומי יושב בבגץ אנחנו יודעים, והיועצת המשפטית לממשלה כבר אמרה את דעתה שהיא נגד, אבל כרגיל, לחקים יש עמדה משלהם, ויש לכם ערכאה מעליכם.
תעשה, שנייה, מאחר בבוקר אתם פתחתם את הבוקר עם סקרים, אתם מקיימים סקר, אז תעשו גם סקר בעניין הזה, גם כאן אני חושב שכל הציבור, הציבור הישראלי, בטח בימים אלה, בימים של אחדות, בימים של מלחמה, בימים של שילוב מאוד מאוד קשה, שבו אנחנו מתאבלים על הגיבורים שלנו, ומצד שני, מעריצים את אלה שממשיכים בלחימה, ויביאו את הניצחון במנצחים כרגע. אני חושב שכשאם הם מדליקים את טלוויזיה, ורואים את כנסת ישראל, את בית הנבחרים, עם הדגל, עם הרצל, עם כל המשתמע מכך, ורואים נועם כמו עופר כסיף, גם הדמוקרטיה, בוא נגיד דבר כזה, דמוקרטיה ישראלית, כן, זה דבר נפלא. אבל דמוקרטיה לא אמורה להיות מתאבדת.
ללא ספק, בכלל, אני כן רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת ביסמוט, אתה מרוצה מהתוצאה באג?
תראה, עצם העובדה שהיה שם דיון, עצם העובדה שהדיון נמשך, הוא גם כן דבר מחריד ומזעזע, כפי שאמרתי לפני שבוע, הייתי בפרלמנט האירופי בשטרסבורג, אני בכלל חושב שהגישה, אם אתה לא מגיע בכלל למקום הזה, לאינסטיטוציה הזו, כמו בין הבית הדין לצדק, כאילו לצדק, זה גם כן, כאחד שמתגונן, אתה בא כאחד שמאשים, זאת אומרת, לא ייתכן, אם אומרים שיש לפני ואחרי השבעה באוקטובר, לא יעלה על הדעת, כן, שהיום מתקיים דיון בעולם, אם ישראל או לא מבצעת רצח עם. נזכיר אותם שבית הדין הזה קם, למה הוא קם, למה הוא נולד, כי אתה היהודי, בך ביצעו רצח עם, ולכל אורך ההיסטוריה רצו לחסל אותך, והיום, הספסל הנאשמים, אחרי השבעה באוקטובר, אתה היהודי צריך להצטרף, תגידי, השתגענו לגמרי, מה זה הטירוף? ואני דרך הדוגמה, תאר לך, או בשנות ה-40, כן, בית דין בינלאומי, והבריטים, כן, מואשמים, כי הם נלחמים בנאצים. זה נראה לך מגוחך, נכון? ככה בדיוק ההיסטוריה תשפוט את הדיון הזה באג. בעוד 80 שנה, 50 שנה, 40 שנה, 90 שנה, יגידו, רגע, ייתכן שזה שנרדף, הוא זה שנרצח, זה שנאנס, זה שנדבח, הוא זה שצריך לתת דין בחשבון. ודבר נוסף אני רוצה להגיד.
כן, ובזה
נסיים. תראה לי עוד צבא בעולם, ואתה יודע, אני הייתי עיתונאי שכיסה מלחמות, מלחמות בעיראק, בקוסובו, באפגניסטן, תראה לי עוד צבא מדהים ונאור כזה, ששולח קרוזים, שמקיים פרוסדורים כדי לפנות אוכלוסייה, שמצלצל בטלפון לזכים, אנא צאו מכאן.
הקש בגע, כן.
ודבר אחרון, אי אפשר בלי מילה אחת על אונרה, אני מאוד שמח לראות שגם לארצות הברית וקנדה ובריטניה, גם יפן הצטרפה, ומשאים את הסיוע לאונרה, ואותו, איך נקרא לזה, אותה סוכנות שהיא אך ורק עבור הפלסטינים, כן, אותה סוכנות, אפופו רצח עם, אפופו אג, שהוקמה ב-49 ובלעדית לפלסטינים, אז כן. מה טוענים? אנחנו, דוד, בצלאל, בועז והצופים והמאזינים בבית, מבצעים, שייכים לעם, למדינה שמבצעת רצח עם. איך ייתכן שכשאונרה נוסדה, היו 500 אלף פלסטינים, והיום אונרה מטפלת ב-7 או 8 מיליון פלסטינים, לא ראיתי מעולם רצח עם שבאוכלוסייה הזו רק הולכת וגדלה. תודה רבה.
טוב, זו המציאות. חבר הכנסת בועז ביסמוט, שיהיו בשורות טובות, תודה שדיברת איתנו הבוקר.
אמן, אמן, אמן. לכל עם ישראל.
תודה, בוקר טוב. אני רוצה בצלאל, לפני שאתה יוצא לפרסומות, תעדד שוב את התוצאות של הסקר הזה
שפרסמת עכשיו. אני אקבל הרבה מאוד תגובות.
כי לא, אני אגיד לך למה, יש פוליטיקאים חרדים אחרים שפוחדים להגיד את מה שגולדקנופ אמר, ואתה רואה שרוב הציבור לא רוב 92%.
תעצור, תעצור. מי למשל, אריה דרעי וסיעת ש"ס? לא ראיתי אותם שם.
אתה לא שומע אותם.
בלי שמות, מה זה בלי שמות?
אלו שאתה לא שומע אותם מדברים בדבר הזה.
למה ש"ס לא הייתה שם בכנס הזה אתמול?
תראה, אני לא דובר של ש"ס.
אני שואל אותך, אני שואל...
כשנעלה את השרים של ש"ס נשאל אותם, אבל אני כן חושב שהדברים האלה של גולדקנופ שאמר אתמול, ואתה הבאת מין פליאה, למה אמר את הדברים האלו? בסופו של דבר, כשרוב הציבור, לא רוב, רוב ענק, כמעט כל הציבור,
אני מקבל בחצי שעה האחרונה עשרות תגובות, ואני אגיד לך, אני מחלק את התגובות ככה. החרדים הבוגרים, בני 40-50 ומעלה, חושבים כמוני. אלה שמתחת לגיל הזה חושבים כמוך.
אוקיי, טוב,
לא,
בסדר.
לא, מה זה אומר?
בוא נחליף טעם. בוא נחליף את הציבור.
לא. תהיה רגע ענייני. לא, אל תלך למקום כזה.
אני ענייני.
מה זה אומר?
אתה הולך למקום לא זה. אתה אומר אלה שהצביעו בעד,
זה אנשים
צעירים, זה לא בוגרים. מה זה אומר?
לא, שם... לא. מה זה אומר? זה אומר שאנשים שגדלו על אידיאולוגיה חרדית הרבה מאוד שנים, חושבים ככה, הצעירים שהפכו מאוד ימניים בדור האחרון, הציבור החרדי הצעיר מאוד ימני, חושב אחרת, וזה חלוקת האידיאולוגיה הזו, נקרא לזה ככה, או חלוקת השכבות גיל, ולא ממקום אחר.
גם כשנראיין את אריה דרי סביב הנושא הזה, אתה תשמע אותו מדבר לא פחות ממה שאמר גולדקנופ, וטוב שאתה יודע, הם משמים
דעה שהיא רווחת לכיר הציבור. חבר הכנסת דרי, כשהוא יהיה כאן יושב ראש ש"ס, נשאל אותו אם הוא בעד לחזור לגוש קטיף, כן או לא, זהו.
טוב.
נשאל אותו את השאלה הזו, בינתיים לא ראיתי אף אחד מש"ס בכנס אתמול. פרסום
כן, מאוד. חבל שאתה לא מעדד את הסקר, חבל מאוד.
92% חושבים שצריך לחזור לגוש קטיף, כמו שאמר אתמול שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופ, ורק 8% מוזרים חושבים אחרת. ואני אגיד על זה עוד משהו, ואני אוסיף על זה עוד משהו.
הנה, אמרת את הדברים.
אני רוצה עוד סקר. כמה מתוך כל אלה שאמרו בעד גוש קטיף ילכו לגור שם, מהציבור החרדי?
טוב, זה עכשיו אתה עושה כבר, אתה יודע, אתה לא יודע להשלים עם התוצאה, לכן אתה עושה את זה, אבל זה בסדר, יאללה, צא לפרסומות.
אני אומר לך ש100% לא יכול לגור שם, פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
צריך לרוץ למרואיין הבא, אבל עוד הערה לנושא הקודם של גוש קטיף, גם נדבר על זה ברעיון הקרוב. מהירים לי שני מאזינים, ואני חושב שגם בצדק, בכל השיח שעשינו פה, כן, לא, בעד, נגד, השקפה, אידיאולוגיה, שכחתי לומר דבר אחד, או לא הזכרתי דבר אחד. אני גדלתי על השקפה שמרן הרב שחין חיל לדור שבו אני גדלתי, וממנו אני לוקח את המחשבות שלי, נקרא לזה ככה. וזהו.
עכשיו אנחנו... אתה תמיד יודע לסתום לי את הפה כשאתה מדבר...
לא סתמתי, זו השקפה שאני גדלתי, מותר לך להביא השקפה.
כשאתה מדבר השקפה, אני לא יכול לדבר נגד השקפה.
לא דיברתי.
אני יכול לנהל איתך ויכוח פוליטי. אני יכול לנהל איתך ויכוח פוליטי. וזה בסדר שאתה חושב שרוב הציבור, 92% ממאזיני כל חי, חושבים שגולדקנופ אתמול אמר מה שהוא היה צריך לומר, והוא צדק במה שהוא אמר, שהוא בעד התיישבות בגוש קטיף. אותם 8%, אז
לא,
אתה בא אליי
להשקפה.
אני נגד רבנים, בצלם, אני נגד רבנים לא מדבר נקודה. אני יכול להתווכח איתך פוליטיקה, כן. לא נגד השקפה ולא נגד רבנים.
אני בסך הכל הסברתי מאיפה ההשקפה האישית שלי, לך מותר להביע איזו השקפה שאתה רוצה, וזה בסדר גמור. אני אמרתי מאיפה, על איזה רקע אני גדלתי. זה הכל. אתה יכול להתווכח על זה ועל התוכן, וגם אני יכול להגיד לך גם כן עוד דברים בהקשר הזה, אבל אני לא אומר את זה עכשיו כי אין זמן. ואנחנו עכשיו עם שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסלראוף. שלום, בוקר טוב.
שלום, כבר חשבתי ששכחתם אותי.
לא שכחנו בכלל.
כן, לא הקשבת
לה... אני רוצה דווקא לפתוח בנושא הזה. אתה קשוב לרחשי הציבור שבעצם בעד התיישבות מחדש בגוש קטיף?
כן.
נעמה, אתה חושב על כך.
סליחה?
אני אומר, נעמת אתמול בבנייני האומה, בעד, ברור.
נעמתי בבנייני האומה, בעד. אני חושב שזה גם תיקון עוול היסטורי, זה גם יחזק את הביטחון שלנו, של אזרחי ישראל. ונעמתי את הנאום הזה, סיפרתי על היותי נער בן 13, שאמרו כל הגורמים, כל אנשי הביטחון וכל הפוליטיקאים למיניהם, אמרו שההתנתקות טובה לביטחון, והיא תוביל לשלום, ואנחנו אמרנו, לא אני אמרתי, הייתי ילד, אבל המחנה הלאומי, המתנגדים, אמרו שיעופו טילים על אשקלון, על אשדוד, על תל אביב, וואלה, הוכח שצדקנו, שהם צדקו אותם אנשים, אבל עכשיו מה קורה? אותם אלו שתמכו בתוכנית ההתנתקות, כשאנחנו מדברים על חזרה לגוש כתיב, חזרה לחבל עזה, משום שהם טעו, אז הם באים ואומרים לנו זה רע לביטחון. אני לא מבין מה נקרא ביטחון אצלם, ואני לא מבין איך הם ממשיכים לטעות ולהטות אחרים, ולא להקות על חס ולומר, וואלה, טעינו.
אתה יודע מה, אני לא מבין? איך אחרי השביעי באוקטובר יש להם את העזות ואת החוצפה לומר על הדברים שלך ושל אחרים בעד התיישבות בגוש כתיף, שזה מה שנכון, לומר שזה רע לביטחון? אולי קצת צניעות?
נו, תראה, בוא נגיד ככה, לא היה לי הרבה ציפיות למען האמת, שלא תחשוב שאני מרגיש כשאין ציפיות גם אין הרבה אכזבות, אבל כן צריך לומר את הדברים בכל ברור, כי יש לנו את עם ישראל, ועם ישראל רוצה לשמוע עובדות, ועם ישראל אוהב לשמוע האמת, והאמת היא שכל מקום שצהל נסוג ממנו, נכנסים לשם מחבלים, נכנסים לשם חמאס, והם מתארגנים מחדש לפגוע, והנה ראיתי רק עכשיו עוד פרסום בגלץ, שמקומות שצהל נסוג מהם, נכנסו לשם שוב מחבלי חמאס, והם מתארגנים מחדש כדי לפגוע בנו. אז אני אומר, למה לסגת? למה לא לחזור פשוט? למה לא לעשות תיקון עוול היסטורי? יש לנו הזדמנות שנייה עכשיו. לא כל פעם ההיסטוריה נותנת לנו הזדמנות.
ולשיטתך צריך לחזור לכל מקום שבו היינו בגוש כתיף, או בצורה מדודה, בצפון?
כל מקום שאני יודע שזה או אנחנו או המחבלים, אנחנו צריכים להיות שם. חד משמעית.
תגיד, אבל למה יש תחושה בציבור, השר וסרלאוף, שהעמדות הימניות בממשלה לא באות לידי ביטוי בתקופה האחרונה?
בוא נחדד את זה. ראש הממשלה נתניהו לא חושב כמוך וכמו חבריך.
כי ראש הממשלה נתניהו יותר בציר של בני גנץ ואייזנקוט.
לא, גם אם הם לא היו שם, אני חושב שהוא
היה אומר. רגע, רגע. יש תחושה בציבור שהעמדה שלך ושל המפלגה שלך, ובכלל של כל הציונות הדתית, גם של בצלאל סמוטריץ' ואחרים, לא באה לידי ביטוי.
כן, אתם יודעים שאנחנו נמצאים בקונסטלציה פוליטית מאוד מאוד מורכבת, שבה לא אנחנו מקבלים את ההחלטות, יש קבינט מלחמה, אמנם אנחנו מאוד מצרים על כך, וגם אנחנו אומרים את זה לא מעט, למען החיילים שנמצאים בשטח, שרוצים את הייצוג שלהם שם, שמחנה הקונספציה שולט בקבינט הקטן, וראש הממשלה נתניהו צריך לבחור בין הגישה והדרך של בני גנץ והקונספציה, לבין עוצמה יהודית ואיתמר בן גביר. ואנחנו גם
נדמה לי שנתניהו כן בחר בעניין
נתניהו,
הזה.
נתניהו בחר, ואנחנו מנסים כל הזמן לאתגר אותו, גם לשאול את השאלות הקשות, גם לדרוש, לדוגמה ההומניטרי, הכנסת סיוע הומניטרי. אנחנו אמרנו, ואומרים את זה לאורך כל הדרך, אתם רוצים, אנחנו רוצים להכניס הומניטרי, הומניטרי תחת הומניטרי, אנחנו רוצים שיכניס הומניטרי לחטופים שלנו, שידאגו להם לכל הפחות, ושיביאו אותם חזרה, ואז נדבר על הומניטרי. כל הזמן שהחטופים שלנו שם נמצאים במנהרות החמאס, אי אפשר להכניס ציוד הומניטרי, מה זה הדבר
אבל
הזה?
שום דבר,
אני
אבל
שזה,
שום
אני
דבר...
אני אומר שזה מוסרי, ואני אומר שזה הכרחי, וגם אני אומר שזה, חוץ מזה שזה צודק, העולם יבין את זה. אם אנשים שחשוב להם והם לחוצים, מה העולם יגיד וזה, מה העולם יגיד? ואם העולם יגיד שאנחנו צריכים להפיק את הלחימה, אנחנו נפיק את הלחימה, כנראה שלא, נכון? לא
השר וסר לאוף, אני לא נעים לי לומר לך, אבל שום דבר ממה שאתה אומר, ואיתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' ואחרים שלא שותפים בקונספציה, שתמיד היו נגד אותה קונספציה הזו, שום דבר ממה שאתם אומרים מתחילת המלחמה לא מתקבל על ידי ראש הממשלה נתניהו ועל ידי הקבינט המצומצם.
אתם עם אפס השפעה, רק מה שבני גנץ
ואנחנו האחרונים שרוצים לסכסך, אבל צריך לומר גם את האמת לציבור, אין לכם שום השפעה שם.
תראה, רציתי לומר שאתה טועה בגדול, אבל אתה צודק בחלק. מהדברים. זאת אומרת, שאומנם באמת לא אנחנו מנהלים את המלחמה, ובאמת יש החלטות שאנחנו חלוקים עליהם, ואנחנו חושבים שזה מסכן את הלוחמים שלנו, ומידך, לדוגמה, היה הכנסת התרופות, כפי שאמרו, שזה לא היה אמור לעבור פיקוח ובידוק ולחץ שלנו, אז כן, התחיל זה התחילו לעבור בידור.
למרות שאנחנו לא יודעים עד הרגע הזה אם זה הגיע לידו, כמובן.
זה נכון, זה נכון.
כמה זה מעניין אחר.
אנחנו אמרנו גם מההתחלה שזה לא...
שעובדים עלינו.
לסמוך על החמאס, ואנחנו כן... לא, אונרה זה ארגון טרור, ופעילי אונרה אלו מחבלים. צריך לומר את זה בפה מלא, ואני שמח
שהאירופה
התחילו להבין את הדבר, רק שהתחילו להבין את זה על הרשות הפלסטינית, שמממנים, נגיד תומכת טרור, מעודדת טרור ומממנת טרור.
טוב, רק תביאו להם את ההוכחות, כמו שהם קיבלו על אונרה הוכחות, וזה מה שגרם לשינוי החשיבתי.
לא בטוח שזה יעזור, אתה יודע, אחרי שבאג...
אז מה קרה להם עם אונרה? מה קרה להם שהם פתאום נגד אונרה?
אחרי שבאג... תשמע, יש דברים שאתה לא יכול, וכמו לראות, אתה רואה את פעילי אונרה פעילים בצורה אקטיבית, גם בטבח השביעי באוקטובר, וגם בהתנהלות בתוך הרצועה, כן? אבל יכול להיות שיש דברים שזה מופיעים, אתה יודע, הם בוחרים את המלחמות שלהם. אני הייתי מאוד מצפה שהם יסתכלו, אתה יודע מה, בעצם אין לי ציפיות, אבל כן צריך לומר את זה, אנחנו צריכים לומר את זה, קודם כל אנחנו צריכים להכיר בזה ולומר את זה בפה מלא, שהרשות הפלסטינית היא שממומנת על ידי אירופה, היא תומכת טרור, היא מחנכת לטרור, היא מממנת טרור, וצריך לומר את זה ולהתייחס להשלכות של זה.
אתמול פורסם בכאן חדשות על כך שהוראות פתיחה באש בגבול הרצועה השתנו, ואם יש עזתי שמתקרב לגבול לא יורים עליו. ואני רואה גם עדויות של לוחמי מילואים שאומרים שהעובדה הזו נכונה. אז מה, כאילו לא הבינו פה כלום?
ככל והדברים נכונים זה חמור מאוד. אגב, יש דברים שבאמת לא הבינו כלום. אם אתה רוצה שאני...
לא הבינו על המערכת הצבאית כמובן, או הקבינט, אני לא יודע.
אני שמעתי גורמים ממערכת הביטחון שאומרים שצריך להכניס פועלים פלסטינים כדי להרגיע את השטח. זו מנגינה שאנחנו שמענו בשישי באוקטובר. ואנשים במערכת הביטחון, וגם פוליטיקאים, עדיין מדברים בשפה כזאת, כאילו לא למדו כלום. וזה תמיהה גדולה. אנחנו ראינו מה הפועלים העזתים עשו בישראל, ואיזה מידע הם נתנו לחמאס. והביטחון שלנו, איפה הוא? ולכן אני אומר, במציאות הנוכחית, יש דברים הזויים שקורים, ואנחנו, מהחלק שלנו, מחלקת האלוקים הקטנה שלנו, פועלים ועושים מה שאנחנו יכולים, אני כשר נגב גליל, והשר בן גביר שהקים למעלה מ-900 כיתות כוננות ברחבי הארץ, וחילק עשרות אלפי כלי נשק לאזרחים, כדי שיוכלו להתגונן, כי הוכח שנשק מציל חיים, ובזירת... לא עלינו בזירה ביטחונית, אז מי שמנטרל ראשון הוכח שאלו האזרחים הנושאים נשק.
אתה אומר, אתם עושים את מה שאתם יכולים במסגרת מה שאפשר, אבל אני כן רוצה להזכיר לציבור שבלעדיכם אין ממשלה.
אבל אמרנו,
בלעדיכם השר וסרלאוף אין ממשלה, אבל אני לא רוצה, אני רוצה לסיים איתך את הרעיון, אני רוצה לסיים איתך את הרעיון דווקא.
אמרת משפט, אני אענה לך, ואחר כך, ואנחנו אמרנו שאם אין מלחמה, אין ממשלה. הפסקת הלחימה, פירושה, המשמעות המיידית שלה, זה שאין ממשלה. אנחנו אמרנו, אנחנו אומרים את זה בפה מלא, משום שהביטחון של אזרחי ישראל צריך להיות בקו הראשון אצלנו, וזה הקו
הממשלה. כלומר, אתה אומר אצלנו הבוקר הזה, שאם תהיה הפסקת מלחמה במסגרת עסקה כזו או אחרת, לא תהיה ממשלה.
אני אומר, הפסקת לחימה, הפסקת המלחמה, עצירת המלחמה, נסיגה מהמלחמה, פירושה, אין ממשלה.
טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, מה דעתך רק על המפגינים שחוסמים שם את המעבר הסיוע ההומניטרי בכרם שלום?
אני הייתי מקוצעים, אני הייתם
קצועים. אני שואל, מה דעתך על אותם מפגינים שחוסמים את כרם שלום?
תראה, קודם כל צריך
להגיד,
המפגינים שחוסמים את כרם שלום, המשפחות השכולות, המשפחות גם השכולות וגם המשפחות של ה... חטופים, המאבק הזה צודק, אגב זה לא רק מאבק שלהם, זה מאבק של כולנו, זה כל עוד החטופים שלנו שם, הם לא מקבלים שום מענה הומניטרי, זה מאבק סופר צודק וסופר לגיטימי.
למה אתה לא הולך להפגין איתם יחד אם זה מאבק צודק? והקנייה
ללחצים, ואני אומר את זה כך, הקנייה ללחצים להעביר לאויב סיוע, היא מרחיקה את שחרור החטופים.
אם המאבק הזה צודק, למה אתה לא הולך ומחזק אותם, מפגין איתם יחד?
קודם כל חברתי למפלגה, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, הייתה שם אתמול, ואמרנו את דברינו בצורה ברורה, וגם השר בן גביר שיתף את דבריה, אנחנו לא מתחמקים ולא מגמגמים.
אוקיי, טוב, נסתפק בזה. השר יצחק וסרלאוף, השר הנגב הגליל, וסרלאוף, כן, נכון. שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי, תודה רבה שדיברת איתנו, בוקר טוב, בשורות טובות.
תודה, השר וסרלאוף, תודה. תודה רבה.
להתראות. אנחנו רצים לפרסומות אחרי הבחירות מקומיות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
פרשננו הפוליטי איתי גדסי, שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב.
יש בחירות מוניציפליות עוד חודש?
נכון לרגע זה. אני קשה לי לנבא מה יקרה עוד חודש, יש כל מיני ערכות לכאן ולכאן, אנחנו רואים שחיזבאללה גם הבוקר הזה יורה עלינו טילים כבדים, ולכן בוא נמתין. אבל לפחות על הנייר יש בחירות בעוד חודש.
אתה יודע, בגלל הנכון לרגע זה, אנחנו רואים עצימות נמוכה, כן, גם בדבר הזה צריך לומר, במערכת הבחירות המקומיות.
עצימות פומבית קמפיינים. נמוכה. כן, כן נכון. כן. קמפיינים פומבית, ומה שקורה בחוץ זה
פומבית,
פחות.
אתה אומר בתוך החדרים, בתוך החדרים סוער.
אנחנו רואים בלגן.
מה קורה באמת בתוכו?
הייתי אומר אחד, האמת שזה די צפוי, כי אנחנו נמצאים בבחירות מוניציפליות בזמנים שבעצם כל מפלגה וכל קהילה מנסה לחזק את מעמדה וכוחה, ולכן הדבר הזה הוא טבעי, אבל אנחנו בהחלט רואים כאן חיבורים שאולי בבחירות קודמות בחלק מהמקומות לא ראינו. אנחנו רואים למשל שיהדות התורה מתפצלת בשאלת התמיכה במועמד יהדות התורה לכאורה עד לפני כמה ימים שמולי גרינברג, ובעצם ויז'ניץ בבית שמש למשל, זה לא רק קורה בבית שמש, יש עוד מקומות שאנחנו רואים פיצולים כאלה, ונראה גם חיבורים נוספים כתוצאה מהעניין הזה, וזה קורה אחרי שהאדמור מביז'ניץ מורה לחסידיו לבחור ולהשפיע ובעצם לעשות, לסגור הסכם עם משה אבוטבול, מועמד שעת הרשות העיר בית שמש, ובאמת היום צפויה להיות פגישת מסע ומתן בנושא הזה. בתגובה, כמובן, בדגל התורה מקבלים את זה די בהלם, כי ההסכם לכאורה היה סגור. איש החסידות, שיקי מנדל, שהיה במסע ומתן, נתן גם את מילתו וגם הדברים די התקדמו לקראת תמיכה, מקבלים בעצם את השינוי כיוון הזה.
השאלה היא תגובות שרשרת זה ייצר, גם במישור המוניציפלי, בני ברק למשל, וגם בכנסת.
אז לכן אני אומר, כל דבר, קודם כל יש השלכה ראשונה, היום ישיבת סיעה בכנסת מבוטלת, ישיבת הסיעה השבועית ביום שני של יהדות התורה, בשל ההבנה שלא יכולים לשבת בחדר אחד נציגי אגודת ישראל ודגל התורה כרגע ולשחק עסקים כרגיל. השלכות, כמו שאמרתי, יהיו גם למקומות נוספים, כי אם יש ציר ובעצם דיל של גור ויז'ניץ, שזה בעצם רוב חסידויות אגודת ישראל למעט שלומי אמונים, קיבל גם כן בחלק מהמקומות, כן נמצאת עם גור ויז'ניץ בחלק לא, ויש עוד חסידויות נוספות. בתמורה לכך, אוריאל בוסו למשל לא ממשיך בבני ברק נגד נציג גור חנוך זייבר. יש ערים נוספות שהגיעו להסדרים שעדיין לא סיימו את המסע ומתן בהם, ולכן הייתי אומר שזה בהחלט מהלך דרמטי שבו אגודת ישראל משתפת פעולה עם שעת נגד דגל התורה, וצריך לראות האם כמובן זה יצליח להחזיק את מערכת הבחירות, כי אנחנו זוכרים מה קרה בפעם הקודמת כשנחשף הדיל באלעד, כן, עם דגל התורה, שבעצם סגרו את הדיל עם ישראל פורוש בתמורה לבית שמש, ומה שקורה היום. אז נצטרך קצת להמתין ולראות האם הבחירות יהיו עניין סופי, ואם כן, אז האם הדילים האלה
אז מה קרה בעצם, ואם אני חוזר אותך לנושא בית שמש, הזכרת את התמיכה של ויז'ניץ באבוטבול, מה קרה שהם שינו את עמדתם?
אני הייתי אומר בזהירות שבאלעד הסיבה הייתה צביון העיר, ושרצו את ישראל פורוש ולא את יהודה בוטבול מהטעם הזה של צביון העיר, ומאותו טעם גם כן בבית שמש. אני נאמר בזהירות.
טוב, מה, אני
לא חושב שכולם הבינו מה אמרת עכשיו.
כן, אבל נכון, אני מעדיף להשאיר את זה ככה, אבל בוא, אתה יודע, עוד חזון למועד, נמצא תירוצים יותר הגיוניים.
טוב, עוד לא נכנסנו לשאלת המספרים וסיכויים של כולם, זה לא הזמן לעכשיו, נשמור את זה
לדעתי הבחירות בבית שמש שוחררו.
מה?
אני אומר, אין ספק שכל צד
לדעתי הבחירות בבית שמש שוחררו, לא?
לא, לא. מה, הוכרו בגלל מה? בגלל
שמישהו מספר...
בגלל שמישהו מפרסם מספרים לפה, לשם, הם לא הוכרו עדיין.
השאלה זה לא מה קורה, האם הבחירות, האם המספרים הוכרו, כי עכשיו מטבע הדברים אנחנו צפויים לראות חלקים באגודת ישראל, כן, חלקים נקרא לזה ב... לא משנה, כי יכול להיות שזה יהיה משלום האמונים, יכול להיות מדגל התורה, שירוצו עכשיו לחתום עם אליזה בלוך, כדי לשבור את השוויון הזה, או את הניצחון הזה.
אנחנו כבר חייבים לסיים, לכן אמרתי שום דבר לא סגור. טוב, תודה איתי, בוקר טוב.
תודה רבה.
להתראות, ואנחנו מודים לכל המאזינים שלנו שמשתתפים אקטיבית בשידור הזה. תודה לכולם, תודה לצוות שלנו. להתראות דוד, בוקר טוב.
יום טוב, להתראות.